טוב, ערב טוב. טוב, אנחנו נמצאים בתחילת ת' עמוד א', מה שקורה בגמרא, וזה נמשך לאורך כל העמוד, זה שיש פער גדול מאוד בין המבנה לבין התוכן. המבנה של הגמרא היא לחפש באיזשהו מקום ראיה שיש שרוכב לחודי קני, שיש קניין שנקרא רוכב. כפי שראינו לפני שבוע, יש מקום ראשוני מה הכוונה רוכב. האם רוכב זה מי שרוכב ובגללו הבהמה זזה, אבל הוא לא מנהיג ברגליו, כלומר הוא לא מכוון בעיטות או משהו בדיוק מכוון, אלא רק בהמה זזה קצת, או אפילו שלא זז. זה נקרא רוכב לחודי. והגמרא בעצם כבר הביא ראיה שרוכב לחודי לא קני, ומחפשים ראיות שכן. אז ודוחים את הראיה, בדרך כלל הדחייה היא איפה שכתוב שרוכב קני, הכוונה היא כן מנהיג ברגליו. לא כתוב, אבל ברור שאם אתה יושב על הבהמה וממש מזיז אותה בצורה שרוכבים רוכבים, אז אין הבדל בין זה לבין מנהיג מאחורה או מושך מקדימה, זה הכל יהיה בסדר. דרך אגב, המקרים שמביאים, אז לומדים דברים אחרים מאוד מאוד מעניינים, וזה באמת בנושא שלנו. אז הדין שלנו מתחיל בשורות האחרונות של ח' עמוד ב', מית ו... מביאים ראיה שרוכב כאן שהוא לא כאן. כאן זה ראיה הפוכה. אבל אנחנו מיד נתעסק במה שמשתמע מהמקרה הזה, שהוא דין חדש לחלוטין. היו שניים רוכבים על גבי בהמה וכו'. אומר לי, סליחה, זה המקרה הראשון, אז נקרא אותו כי זה חשוב בשביל פתור בשביל דוגמה. היו שניים רוכבים על גבי בהמה, זאת המשנה. אילם רבי מאיר, השת יושב כאן רוכב מבוי. רבי מאיר אמר במשנה בכלאים שלמדנו שאפילו יושב, אז רוכב זה אותו דבר, זה רק יכול להיות עוד יותר, כי הוא יותר תפוס. אלא לב רבנן, משום מן הרוכב כאן, איך הוא מעסקינן, במה נברגלו. זה פשוט דוגמה לתירוץ הסטנדרטי. כשהגמרא תגיד כל פעם שמוכחים שרוכב כאן, אז יגיד מנהיג ברגלה, ואז זה פשוט. אנחנו מנהיגים במה שנקרא רוכב לחודי, זה מנהיג ברגליו. עכשיו המקרה שמעניין אותנו, תשמע. שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור. יש כאן הערה ברשי, זה בלי דיבור המתחיל. חמור דרכו בהנהגה וגמל דרכו במשיכה. מתוך ההמשך הגמרא זה ברור. יש דרך נורמלית דרכו, או אורחי, איך להזיז בהמות שונות, והמציאות היא שחמור דרכו בהנהגה, גמל דרכו במשיכה. משיכה הכוונה היא שיש חבל ופשוט מושכים אותו. הנהגה זה א' מאחורה, וב' כפי שהתברר מהמשך הגמרא בסוף העמוד, אז יש גם מרחק, כלומר הנהגה זה שאתה מנהיג מאחורה, נגיד במקל קצת, יש גם בגמרא בקידושין אפשרות שנקרא מנהיג בקול, בהמות הן פחות יותר מבויתות, אז אפילו בקול אפשר לכוון אותן. עיקר ההבדל הוא מאחור ומקדימה. בעיקרון, לעשות משיכה זה לגרום לזוז, השניהם אין משיכה. אבל זה משיכה לאו אורחי. זה לא הדרך הרגילה להזיז. אז בפשטות הברייתא כתוב שזה לא משנה. שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, במידה הזאת קנו. אז תנא קמא אומר שקונים בכל הדרכים, בכל הבהמות. רבי יהודה אומר, לעולם לא קנה עד שתהיה משיכה בגמל, והנהגה בחמור. כלומר, רבי יהודה אומר שצריכים רק לעשות מעשה קניין שמשקף את הדרך הסטנדרטי להוליך, להזיז את אותה בהמה. אז טוב, הגמרא עדיין מטפלת בבעיה העיקרית שלה, מה לגבי רוכב? קטני מי אותו שאחד מושב ואחד מנהיג, כמו שקומן הגין, אבל רוכב לא. למה בכלל לא מוזכר כאן רוכב? הגמרא, הברייתא הזאת, הזכירה איך כן לנהוג ואיך לא לנהוג. למה לא כתוב רחום? סימן שזה בכלל לא קניין. אז הוא אומר, את מה שאמרת, את רוצה זנת יהודה, נפילו רוחב, עד קטני מושך ומנג, לפוק עם רבי יהודה, די אמרת שאתם משיכה בכמר, מנהיג הנהגה בחמור, כמה שלן, די אפילו איפכה נעמי קני. כמה גמרת, רוחב תמיד קונה, אבל רק מזכירים את הבעייתיים, את אלו שרבי יהודה חולק עליהם. אז מנהיג ומושך, כל אחד מהם, לפי רבי יהודה, לא קונה במקרה מסוים. הנהגה בגמל ומשיכה בחמור לא קונים, ולכן זה מה שהוזכר. אוקיי, תירוץ מצוין. שואל הגמרא, קושיה שלא הייתה כל כך מובנת. יחי להרבינו ולתנינו, שניים שיהיו מושכים ומגינים בין גמור בין מחמור. למה תנא קמא הביא שני מקרים, אחד מושך, אחד מנהיג, או שניים מושכים ומנהיגים? היו פשוט צריכים לכתוב ש... מנהיגים או מושכים בגמל וחמור, הכל זה אותו דבר. זאת אומרת, הגמרא, כי המחלוקת היא יותר עדינה ממה שחשבת. כל אחד מסכים לעיקרון של רבי יהודה שיש בעיה בקניין דלה ברוכה. תשובת הגמרא, דאיקה חד צד לא קנה. גם לתנא קמא, אחד מהם לא קונה. איקה דאמי משיכה בחמור, ואיקה דאמי הנהגה בגמל. ויש אחר כך איקא דאמרי שפחות או יותר אומר אותו דבר. אז יוצא לפי הגמרא, לפי התירוץ של הגמרא מביא בגלל לשון המסובך של הברייתא, שבעיקרון יש הנהגות, יש גורמי תנועה לבהמה שאינם קונות. יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין תנא קמא בהם. רבי יהודה יותר מחמיר, הוא אומר שכל דבר שהוא קצת שונה לא קונה, וחכמים מסיבות שהגמרא לא מסבירה בכלל, באחד מן הלא נורמליים היא חושבת שזה לא מספיק לא נורמלי כדי לפסול לזה, היא אומרת שזה בכל זאת כן קונה. אבל באחד מהם גם תנא קמא מסכים שלו. אוקיי, אז למדנו עכשיו יסוד, ואנחנו עכשיו מעוניינים ביסוד הזה. הנושא של הגמרא המסגרתית כבר עזבנו. לא, אי אפשר לדייק מכאן שום דבר לגבי רוחב קני או לא. אבל למדנו משהו, שקניין דלב אוכי, יש בעיה. לא קונה. יש מחלוקת ראשונים מה בדיוק הדין הזה. מה בדיוק למדנו. אז אני קודם כל פונה לתוספות. רש"י עצמו, אני מניח שרש"י סובר אותו דבר, אבל זה לא מפורש. רש"י כותב, איקה חצה דלו, כאן הלכי למצי למתני בתרווי משיכה בנהגה, ותרחי מושכים מגמר מנהיגים בכמור, או שאחד מושך ואחד מנהיג בהן, אותו שדרכו בשניהן. כבר רש"י מסביר, הוא גם מסביר שהמחלוקת היא, שמישהו תנא קמא סובר, שאחד מהם הוא ממש דרכו. זאת המחלוקת, זו מחלוקת קשה להבין, מחלוקת במציאות. רבי יהודה אומר שהנהגה בגמל, X, לא דרכו. משיכה בחמור, לא דרכו. תנא קמא סובר שאחד מאלו קונה למה? כי הוא חושב שבאחד מהבהמות האלו, שניהם הם דרכו. יוצא שזה מחלוקת, בלי שנדע באיזה מדובר, אם משיכה בגמל או הנהגה בחמור, שאחד מהם, תנא קמא סובר שזה כן דרכו, והוא חושב שזה לא דרכו. טוב, לא נעים, אבל ככה רש"י מסביר, זה מחלוקת בהערכת המציאות. נגיד את זה קצת יותר טוב. התוספות מסביר בצורה יותר מפורשת, שהשאלה היא, למרות שהמקרה בברייתא עוסקת בשניים, כך כתוב, שניים שהיו עושים כך וכך וכך וכך, אז שניהם קונים, או אחד קונה ואחד לא קונה. התוספות מסביר שזה לא שאלה של שניים, זו שאלה של אחד. הסיבה כששניים, שאחד קונה ואחד לא, זה אחד הצליח ואחד לא הצליח. אז החידוש הוא שלא מצליחים. תוספות כותב, יש לומר, אני מדלג על השאלה, כיוון שישמיענו שמשיכה ונהגה שניהם קנו בגמל וחמור, פשיטה שאין אחד מבטל חברו. משום דהי אוכי ולהי לב אוכי. אבל מתניתן, משמיענו שפה שאין מבטל רוחב ומאן לברג ומאן לגלחוד. הוא אומר, למרות שהייתה לנו סוגיה שלמדנו לפני שבוע, שלפעמים שני קניינים טובים, כשהם ביחד, אחד כן ואחד לא. זאת הייתה שאלה של רוכב ומנהיג. אבל כאן זה לא שייך. כאן ברור שהשאלה היא לא אם הם, אחד מהם מתבטל לעומת חברו. כאן זה ברור שהשאלה היא פשוט אם אחד בטל, בלי קשר לחברו. אם ברגע שזה פשיטה, ששניהם קנו בגמל וחמור, ברגע שאתה אומר ששניהם הם קניינים טובים, אז פשיטה שאין אחד בטל חברו משום נאי רוחי והב לבוחי. זה שאחד הוא יותר רוחי ואחד הוא לא רוחי, אם לאו רוחי קונה, אז הוא קונה גם ביחד עם הרוחי. ככה תוספות כותב. לכן הגמרא לא העלה את האפשרות הזאת. איי, במתניתן, כלומר לפני שבוע, חשבנו שאולי, היה הווה מין לפחות, שרוכב ומנהיג ברגליו יבטל מנהיג רגיל, מנהיג שהוא לא רוכב, שם לפי שיש ברוכב כל מה שיש במנהיג ועוד לתפס בה. כלומר, תוספות, הוא כתב את זה במקרה גם תוספות לפני כמה שעות לפני כן, לפני סוגייתנו היום. תוספות אומר שהסברה היחידה שלפני שבוע זה רק אם יש עדיפות ברורה. שניים מול אחד, שתי נקודות מול אחד. אז שניהם מנהיגים פלוס תפוס. שזה היה לשון הגמרא לגבי חוף. אבל קניין דאורחי וקניין דלב אורחי, אם שניהם טובים, אז הם טובים. אז אין סיבה להעדיף אחד על השני. אז אם כן, שיטת התוספות היא ש... יש דין, לפי רבי יהודה היא כללית, ולפי תנא קמא, זה רק במקרה מסוים, אבל בכל זאת יש דין, שבגלל שהוא לאו אורחי, הקניין לא מועיל. אז אנחנו רוצים להבין את הדין הזה. בסך הכל, כדי לקנות צריכים לעשות קניין שנקרא קניין משיכה. יש כאן בעיה לשונית. הקניין הכללי נקרא משיכה. זה משנה בקידושין. הנהגה זה סוג של משיכה. ככה רשי כתב לפני שבוע, אם זוכרים, רשי כתב למה זה ברור שמנהיג קונה, המשיכה היא. כן, זה סוג של משיכה. שם המילה משיכה זה לא תיאור של פעולה, אלא תיאור של קניין. כל גרם תזוזה נקראת משיכה. המילה משיכה היא גם משיכה מסוימת. כלומר, למשוך זה למשוך. להפעיל כוח מקדימה כדי להזיז. וזה בניגוד ללהנהיג. אוקיי? אז בקניין הזה הכללי שנקרא משיכה, אם התזוזה שאתה גורם להיעשות בבימה איננה הדרך הנורמלית להזיז אותה, דהיינו או הנהגה בגמל או משיכה בחמור, זה לא קונה. אז אמרנו יסוד חדש, שהקניינים צריכים להיות אורחי. צריכים להיות כדרך התנועה, כדרך ההנהגה. דרך הזזה של אותה בימה. טוב, השאלה הראשונה שלנו זה מה הסברה. בואו נראה שיטה אחרת. שיטת הרמב״ם. פוסק הרמב״ם בפרק י' ז' מלכות הבידה הלכה ה'. אני צריך להגיד מראש, הניסוח של הרמב״ם הוא נורא מסובך ולא ברור לי למה. אבל אלו הם העובדות. שניים שראו גמל או חמור, של מציאה, וקדמו שניהם והנהיגו או משכו, או שהיה אחד מהם מנהיג ואחד מושך, קנו שניהם. באמת והם אמורים בחמור, אבל בגמל, אם היה אחד מנהיג ואחד מושך, המושך קנה ולא המנהיג. הרמב״ם הביא את ההלכה הזאת, זה מקום היחד שהרמב״ם הביא, הייתי צריך להביא את כל הספר כדי שתבחו שאין עוד רמב״ם. אז תמינו לי, זה הרמב״ם היחיד. המקום היחיד שהרמב״ם הביא, שיש בעיה של לאו אורחי, זה רק במקרה המסובך, המקרה של שניים. אם שניים פועלים, אחד מנהיג ואחד מושך, הוא פוסק כמו תנא קמא ולא כמו רבי יהודה, אז יש מקרה אחד שאחד יקנה ואחד שני שלו, ויש מקרה ששניהם יקנו. והוא פוסק כמו לישנא בתרא, זה האחרונים מסבירים מכבם תמיד פוסק כמו לישנא בתרא. אז המקרה שלא מועיל, וזה המקרה היחיד שלא מועיל זה, בגמל, אחד מנהיג ואחד מושך, המושך קנה והמנהיג לא. כלומר, מנהיג בגמל לא קונה אם יש מושך. איך אני יודע שזה קונה לבד? כי זה מפורש בהתחלה, שניים שהוא גמל או חמור שמציע וקדמו שניהם והנהיגו או משכו, אז אם שניים מנהיגים גמל, שניהם קונים. אז יש קניין שנקרא להנהיג בגמל. או משכו, אם שניים מושכים אפילו חמור, שניהם קונים. אבל אם אחד מנהיג ואחד מושך ומדובר בגמל, אז המושך קנה ולא המנהיג. אז בכל מקרה, שניים גם ביחד שמנהיגים, או מושכים, או גמל, או חמור, שניהם קונים. ברור שאחד גם קונה. אז רק במקרה ששניים עושים שתי פעולות שונות, אחת יותר רוחי ואחת פחות רוחי, ועושים אותו על בימה אחת, והמקרה הוא רק המקרה של גמל, אחד מושך ואחד מנהיג, שם המנהיג לא קונה. אז הרמב"ם חולק על התוספות. התוספות אמר ששאלת הגמרא והפסק הגמרא, הפסק הסופי, לא חלה מייסה בתוספות, היא שקניין דלה ברוכי לא מועיל. מה זה קניין דלה ברוכי? זה שתי דעות בגמרא מה המציאות, אבל קניין דלה ברוכי לפי התוספות לא קונה. לפי הרמב"ם קניין דלה ברוכי כן קונה. אבל, מה שתוספות דחה, אם אחד עושה קניין דלה ברוכי, טוב. ואחד עושה קניין דלה ברוכי, גם טוב. אבל עשו את זה ביחד, אז האוכי קונה ועלה ואוכי לא קונה. כלומר, הרמב״ם מכניס את הדין הזה, או מקביל אותו למה שבאנו לפני שבוע, יש שני קניינים ויש סיכוי מסוים שהקניין היותר טוב, למדנו הרבה הרבה סיבות, מה הסברה הספציפית של הגמרא, אבל בגדול, קניין טוב מנצח או מבטל קניין רע. אז לפי הרמב״ם זה מה שקורה פה. כל הקניינים הם מספיק טובים כדי לקנות, אבל הקניין היותר טוב מבטל את הקניין הפחות טוב. תוספות טען שזה לא שייך פה, אלא השאלה פה זה אם זה קניין בכלל טוב או לא. הרמב"ם למד את זה במקרה המורכב. אז זו שיטה שנייה. הלכה למעשה לפי הרמב"ם, קניין דלה ברוכי קונה. קניין דלה ברוכי לא קונה ביחד עם קניין דלה ברוכי. לפי התוספות, קניין דלה ברוכי לא קונה. שיטה שלישית. סך הכל זה גמרא קצרה. לא אומר הרבה. יש הרבה שיטות בראשונים. כותב רב הייגון בספר מקח וממקה. שער י' ג'. יש לו רשימה שם של כל הדרכים איך להזיז משהו. ואז הוא כותב. בין שיעשה את כל אלה בחמור, בין שיעשה אותו מגמל, ואפילו ששינה אותה ממין הגם, שחמור בהנהגה הוא, לעולם, בגמל ומשיכה, ואפילו שנהיג בגמל ומשך בחמור, הרי זה כאן. ואין אנו צריכים שלא ישנה ממנהג. ולאחת בימה, שאין אנו צריכים שלא ישנה ממנהג. אז אבל הייגון קודם כל פסק שהכל קונה, אין בעיה של הברוכי. מה הוא עושה עם הגמרא? הניסוח שלו מתא אותנו, צריכים להמשיך לקרוא. ואין אנו צריכים שלא ישנה ממנהג ולאכת בהמה, אלא לעניין מציאה, בלבד. כי דגסינן, מביא את המקרה שלנו, שניים שמושכים בגמל מנהיגים בחמור, שהוא אחד מושך ואחד מנהיג, במידה הזאת כאן ביהודה אומר לעולם לא קנת שתהיה משיכה בגמל בנהג בחמור. כל זה לא אמרו, אלא במציאה, שהיא הפקר. דהתם ודבינן שלא ישנה ממנהג והנהגת הבהמות. אבל לעניין מקח וממקה לא בעינן עד שיקח כדרך הנגתן, אבל בכל פנים שיוצא לקנות כאן. אז, רב הייגון לומד קודם כל כמו תוספות ולא כמו רמב"ם. מדובר בקניין בודד, לא בקניין מורכב. המקרה של קניין מורכב זה רק יהיה סיכום של המקרה של הקניין הבודד. אבל, הוא הוסיף מגבלה. הדין הזה שקניין בודד, שהוא לאו אוכל, לא מועיל, נאמר רק כשאתה קונה מההפקר או מהמציאה. אבל במתנה, מקח וממקה, כשאתה קונה ממישהו, אז זה לא משנה איך קונה. טוב, זאת השיטה השלישית. תוספות סובר שקניין ברוכי לא קונה. הרב מסובר שקניין ברוכי כן קונה, אבל הוא מתבטל לעומת קניין דאוכי שנעשים ביחד. ורב הייגון סובר שבמציאה, ובהפקר, קניין ברוכי לא קונה, ובמקח וממקר, הוא כן קונה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים להבין את כל השיטות. יש שיטה רביעית, שאני לומד בשבוע הבא. כי זה לא מופיע כמה סוגיה, וזה רק מופיע בגלל שהרשפה היה צריך להגיד אותה, או בגלל איזשהו אילוץ של הסוגיה הבאה, אז נשמור עליו לשבוע הבא, ואז נסביר אותו יחסית בפשטות. אז יש לנו כרגע שלוש שיטות. טוב, השאלה הגדולה היא, מה הבעיה בקניין לברוכי? למה קניינים צריכים להיות, למה מסע קניין צריך להיות נורמלית ורגילה? מה הסיבה לכך? אנחנו למדנו לפני שבוע, בלישון מאוד מסוים, בריבש, שקניינים הם הצגות. איך למדנו את זה בריבש? הריבש היה מאוד קיצוני. הריבש אמר שרוכב לחודי ולשיטתו, הבמה לא זזה בכלל, זה קונה, אבל הוא לא כל כך טוב, לעומת מי שממש מזיז. אבל אם עושים את זה ביחד, כיוון שהבמה בחור מכזזה, ואף אחד שמסתכל לא יודע אם הוא הנהיג ברגליו כן או לא, אז נראה, זה נראה בטעות, אבל נראה כאילו גם הרוכב גורם לתנועה, אז זה עוזר לו, זה נותן לו כמה נקודות, כלומר זה גורם לכך שהוא אולי יהיה קניין יותר טוב מהמנהיג ממש. אז שאלנו כמובן, מה זה יעזור שיש אשליה? אנשים שמסתכלים יחשבו שהרוכב גורם לתנועה, ולכן הקניין שלו יותר טוב ממי שמנהיג בלי להיות רוכב. אז למדנו שמייס הקניין אמור להשאיר רושם. זאת התפקיד שלו. להציג, לעשות הצגה, להכריז, להודיע. זה מסע שמסמל משהו. ולכן, הפייגן אומר, ייתכן שאפילו הצגה בטעות, כלומר, ליצור אשליה, זה גם יכול לעזור. זה היה מאוד מוגבל. בהמשך דבריו הוא כתב, שאם הבמה לא זזה, וזה הכל זה פיקציה, לא כשאת זו פיקציה שאתה גרמת, אלא היא באמת לא זזה בכלל, אז זה לא יעזור. אבל בכל מקרה ראינו את העיקרון. אז יכול להיות שזו הסברה פה. האקולוגים שמחוקים על הריבש. טוב, הריבש הוא מאוד קיצוני. הוא אומר שאפשר לעשות הצגה שקרית. העיקרון שלו אפשר ליישם גם הראשונים אחרים. תפקיד של הגבר, תפקיד של משיחה, זה לתת איזשהו מסר על היחס שלך לבימה. מהי אותו מסר? מה מסמל? מה המשמעות הפנימית של לגרום למשהו לזוז? של משיכה? הייתה בידי יש שתי אפשרויות, וכרגע זה לא משנה. אחד זה מסמל שליטה. זה שאני קובע את המקום, את התנועה, כלומר אני נתתי פקודה והחפץ ציית. או במה עשית? אז זה מראה שאני הבוס, כי אני קובע את מקומו. מקום זה דבר מאוד מאוד חשוב ויסודי לגבי כל דבר ודבר. אם אני יכול לקבוע את מקומו, אז זה מראה שאני שולט. ושליטה זה בעלות. צריכים להראות בעלות. צריכים להראות שליטה. פשוט אחרת, מאוד מאוד קרובה, יש איזה השלכות לגבי סוגיות אחרות, שזה הכנסה לרשותו. המקום החדש שאתה בחרת בו, מסמל את רשותך. מקום הישן היה רשות הקודמת, רשות של המוכר או הפקר, בידי זה שהכנסת לרשותך, אז אתה מראה שאתה, לא אומרת שאתה הבוס, אלא שזה אצלך, שהחפץ הוא תחת פיקוח שלך. אני אצל רק בתור דוגמה. התפקיד של מעשה הקניין הוא לעשות הצגה. אז אתה יכול להגיד אם זה קניין דולה ברוכה, הצגה נכשלת. כי בסך הכל מדובר בצנועות, במעשים שיש להם משמעות קודית, יש איזשהו קוד. אז אנשים שרואים מישהו הולך עם חמור, לוקח אותו עם החבר ומוביל אותו, הם יודעים איך לקרוא את ההצגה הזאת. יש כאן סמלים, סמלים יש להם פירוש. אתה רואה מישהו מנהיג בחמור, אז אתה רואה שהוא שולט עליו. או שהוא מכניס אותו לרשותו או משהו כזה. אבל הוא עושה דבר מוזר. הוא גורם לו לתנועה בצורה לא מוכרת. אז אנחנו... הוא לא נושא במשמעות. נכון שאם נחשוב על זה, אולי נגיע לאיזשהו מסקנה מסוימת, אבל הוא לא מדבר בצורה מפורשת. זה יכול להיות הפשט בתוספות, שאומר שכל קניין דלה ברוכי לא מועיל. קניינים הם סמלים, וסמלים צריכים להיות במילון, הם צריכים להיות הם מקבלים את משמעותם מהפרשנות האוניברסלית שלהם, של אותו דבר. זה כמו אילו היינו, יש במחשבים, כן, בתוכנות מחשבים, אז עושים אייקונים, מקום מילים. אני, זה לא דוגמה טובה שאני מדבר כך, אני אף פעם לא מבין אותם, אבל כנראה שמי שיצר אותם חשב שהם מובנים. הם צריכים להיות סמלים אוניברסליים, שכל אחד שרואה איזשהו עיפרון קטן, מבין שזה הסמל לעריכה. כל מי שרואה, אני יודע, מחק, מבין שזה הסמל של מחיקה. אבל אם אני המצאתי איזשהו רעיון חדש, איך אני עורך? אני עורך עם לא עם עיפרון, אלא אני עורך עם לא יודע, עם קולמוס של פעם. אז הוא לא מסמן, אנשים לא מבינים את זה, אז אם יחשבו מספיק, יבינו אולי, זה, לי זה היה מובן, אבל זה לא צריך להיות מובן לשנינו, צריך להיות שזה תקשורת. אז כל דבר של הברוכי לא תקשורת. זה יכול להיות. אבל מה נעשה מהראשונים שאומרים שזה כן קונה, הוא רק, כמו שרמה אומר, הוא נכשל כשהוא פוגש אחד שהוא יותר אוכל. אם לא צריכים, אם צריכים תקשורת מובנת, אז לא צריך לתנות בכלל, ואם לא צריכים, אז מה ההבדל? ומה נעשה עם רב הייגון, שמחלק בין קניין דת אחרת מהקנה, לבין קניין מהפקה? אז אני רוצה להציע את העיקרון הבא, שזה גם יסביר את התוספות. יש שני סוגים שונים של מעשה הקניין. אחד זה שהוא עושה, כמו שאמרנו, הצגה של הכנסה לרשותו. או שליטה. כל דבר. ואחד זה הצגת שם ביידם, הצגת בעלות עצמה. ואני אסביר מאיפה נובע ההבדל הזה, ממילא גם יובן החילוק. עצם המושג של בעלות כולל את שני דברים. אחד זה משהו פורמלי, נקרא לזה שם בעליו עליו. לדוגמה, היום, כשאתה קונה אוטו, צריכים לרשום אותו, צריכים להוציא רישיון. צריך להיות רשום במחשב של משרד התחבורה. שונה קרקע, אז חוק טורקי שאומר, צריכים לרשום אותו בטאבו. אז הבעלות היא פורמלית. אתה הבעלים. יכול להיות, נגיד ככה, יש לי סוס, אבל אני נכה, אני לא יכול לרחוב עליו. הסוס הוא גם נכה, אז אי אפשר לרחוב עליו. אבל אני הביילם. אין מה לעשות איתו, אבל אני הביילם. להביא מקרה קיצוני יותר, יש ראשונים, חצי הראשונים, שסוברים שאיסורי הנאה, אתה הביילם. אין מה לעשות איתו. אין לך שום תשמיש. אבל אתה נקרא הביילם. יש צד שני לבעלות. צד שני לבעלות זה היכולת לעשות דברים. השימושים, התשמישים במלואם, בחיבורם הכללי. אז להיות בעלים של סוס זה, אני יכול לרחוב עליו. אני יכול, אם זה פרה, לאכול אותו. אני יכול לחרוש איתו. אני יכול לעשות א', ב', ג', ד', ה', ב', ז', ח', כל הדברים שאפשר לעשות איתם. אז יש בעלות, נקרא לזה מעשית, יש בעלות שזה השליטה על התשמישים. ויש בעלות פורמלית. הדבר הזה נקרא על שמך, או שמך נקרא עליו. בגדול בגמרא, אחד נקרא קניין הגוף, אחד נקרא קניין פירות. הגמרא אומרת בגיטין, שאם מוכרים שדה בזמן שגובר נוהג, אז המקבל מקבל רק קניין פירות. אבל קניין הגוף נשאר אצל המוכר. עכשיו, מה יש למוכר? כלום. במשך אותם 50 שנה, הקונה עשה הכל. מה יש למוכר? זכות לקבל את זה בחזרה, בסוף ה-50. כלומר, זה קניין הגוף. החפץ נקרא על שמך. אבל קניין הפירות, קניין לעשות מה שצריכים לעשות, הכל שייך למישהו אחר. שם עשינו הפרדה בין שני הדברים האלה. זה תיאוריה כללית על מושג הבעלות. עכשיו אני אומר, בעקבות זה, תיאוריה על איך קונים דבר. אפשר קונים דבר על ידי זה שאני תוקף את ה... מה שנקראתי קניין הגוף. אני רושם את שמי עליו, אני מראה שאני בעמדת הביילים, אני לובש את הכובע שנקרא כובע ביילים, או אני עושה מעשה שמראה שאני שולט בפועל על היכולת לעשות איתו דברים. בגלל שהכנס אותו לרשותי, או שאני עובדה, נותן לו פקודות והוא מציית. אז זה שני מסלולים איך לקנות משהו. עכשיו, מה קורה אם המסלול של בחרתי ובו הוא גם לב אוכל? אז אני רוצה להגיד ככה. אם מדובר בשליטה או בהכנסה לרשות, אז זה לא משנה. אני הראיתי שאני שליט בצורה שאף אחד אחר לא עושה. בדרך כלל מנהיגים בחמור. ואני הלכתי ואני משכתי את החמור. אני שמתי צ'יפ אלקטרוני בתוך המוח שלו ואני מפעיל אותו עם שלט רחוק. אבל זו עובדה שאני מצליח לתת לו פקודות והוא זז. ואני מצליח להכניס אותו למקום שעכשיו הוא נכנס לרשותי. אז לא איבדתי את המשמעות בגלל שעשיתי אותו בצורה שאף אחד אחר לא עושה. אבל אם אני עושה מעשה קניין, שפשוט זה צורה של ביילים, יש בביטוי ששלמשתי, אני לובש את הכובע של הביילים, אז צריכים לבוש את הכובע של הביילים. ברגע, כלומר, מי שהולך עם בהמה, אז בציור הוא יושב בעמדת הנהג, וזה עמדת הביילים. אז זה צריך להיות כדרך שעולם עושים, כי יש רק כיסא אחד. הכיסא או הכובע, הלבוש, הצורה של בעל הבהמה, אז בחמור זה מאחורה, ובגמר זה מקדימה. אם אתה עומד במקום אחר, כן, מעשית אתה מצליח, מעשית, כן, אתה מצליח להזיז אותו. אני לא מעוניין במעשית, אני מעוניין האם יש כאן הצגת ביילים, אז אתה צריך לעשות בדיוק כפי שהבעלים הרגילים עושים. אז בעלים נורמליים של בהמה עושים כך או כך, ואתה עושה בצורה אחרת, אתה לא מתנהג כמו ביילים. אתה מתנהג כמו גנב, אתה מתנהג כמו משתלט, אתה מתנהג כמו מי שצריך להזיז אותו כי הוא הפריע לו. אז הבאתי לחנות את הרכב שלי והיה שם גמל, אז דחפתי אותו. יפה מאוד, הראית שליטה, אתה יותר חזק מהגמל. אבל אתה לא נראה לי כמו ביילים. אז אני רוצה להגיד שכל השאלה, ועכשיו אני אסביר את כל השיטות של כל השלושת הראשונים. השאלה בגמר מלכתחיל, אם צריכים אוכי או לא, זה האם צריכים ללכת בדרך של קניינים מראים שהוא ביילים, או קניינים מראים שהוא שולט. האם זה מראה את הקשר הפורמלי של אדון ועבד, בעל וחפץ, או שהקניין מראה שיש לך את היכולת לעשות דברים מסוימים עם החפץ. ועכשיו אני אסביר את כל השיטות. אז תוספות סובר שאחרי המחלוקת, היה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, בסופו של דבר המסקנה הלכה למעשה, שזה לא מספיק ללכת בדרך של להראות שליטה, צריכים לעשות מעשה של בעלות. שליטה בלי בעלות, זה מתאים לגנב גם, זה לא מתאים לביילים. זה שאתה שולט, אז אתה חטפת. אתה צריך להראות שאתה שולט אולי, אבל כמו שביילים שולטים. כלומר, אם יש שני, לחזור להקדמה שלי, אם יש שני עניינים בבעלות, אתה צריך לעשות קניין על שניהם. הדרך להיות ביילים זה להיות גם השם ביילים וגם המנהיג בפועל. ולכן, אם חסר לך כדרך ביילים, אז לא עשית מעשה קניין. ולכן זה לא טועים. זו שיטת התוספות. שיטת הרמב״ם היא ש... בכל קניין יש שני עניינים. אז יש שתי דרכים בקניין. איך שתי הדרכים עובדות? אחד תופס, נגיד, כל קניין עשוי מי, כל בעלות עשוי מי, א' פלוס ב', שם בעלים פלוס שליטה בפועל. איך קונים חפץ חדש? אז אתה צריך לתפוס את הידית, אפשר לתפוס מצד ימין, כלומר, אתה תעשה פעולה שמראה שיש לך שם בעלים, ואז ממילא, כיוון שאין מישהו אחר, אז אתה תקבל גם את זכויות השלטון. או תעשה קניין שמראה שאתה שולט בפועל, ואז ממילא תקבל שם בעלים. כיוון שהמושג הבעלות הוא מורכבת, אז הצורך במעשה קניין זה לתפוס את החפץ, או מצד זה, או מצד זה. לכן, כולם קונים. אבל, אם אדם אחד עשה קניין דאוכי, ובאותו זמן אדם אחר עשה קניין דלאו אוכי, על אותו חפץ, אז אחד הראה שיש לו גם שם בעלים וגם שליטה. והשני רק הראה שליטה ולא הראה שם בעלים. אז כאן בתחרות אומר הרמב״ם, מי שהולך בשתי הדרכים, כלומר, הוא ישיר הראה שיש לו בעלות מלאה, והשני רק הראה שיש לו בעלות חלקית, אז אם לא הייתה לו תחרות, המעשה שמראה בעלות חלקית, הייתה נותן לו בעלות מלאה. כי ברגע שהתחלת, אז אתה תקבל את הכל. אבל כיוון שהייתה כאן תחרות, אז הקניין שנגע יותר לעניין, שהייתה, בסופו של דבר, הקניין יותר טוב. למה קניין יותר טוב? כי הוא הראה את כל מה שיש בבעלות. ואתה עשית פעולה שרק הראה חלק ממה שיש מושג הבעלות, אז הראשון מנצח בשני מפסיד. אז זו שיטת הרמב״ם. קניין חלקי מועיל לגמרי. כי בסך הכל, זה רק הצגה. אז הצגתי חלק ממה שיש בעלות, אני מקבל את הכל. אבל משתי הצגות מתחרות, הצגה יותר טובה, היא הצגה יותר טובה, ולכן היא זוכה בכל. זו שיטת הרמב״ם. ומה שיטת רב הייגון? רב הייגון זה ממש חידוש. מעולם לא חשבנו עד היום, אני מדבר, אנחנו זה החבורה שלנו שלומד במציאה, אבל אני אומר לכם, גם מי שלומד קידוש, גם מי שבבטרה, לא היה חושב על זה. לקנות מהפקר ולקנות ממישהו, המייס הקידוש אותו דבר. לא מצאנו שיש שם אחר, הגבה, בשניהם, משיחה, בשניהם, חצר, בשניהם, חליפין, טוב, זה לא שייך. מסירה, שנגענו בו, היה מוזכה בגמרא, בשניהם. טוב, דק, מסירה גם כן לא. אבל מעשה קניין, הגבוה משיחה, אין הבדל ביניהם. יש הבדל לגבי דברים אחרים, לגבי דת, אבל לגבי, למה שהמעשה יהיה שונה? אז רב הייגון אמר, הנה יש הבדל. לקנות מהפקה חייבים להשתמש באוכי. לקנות מבן אדם לא צריכים אוכי. אם אני צודק בהגדרה שלי, אז עכשיו ניישם את זה. מה הוא אומר? לקנות מהפקר צריכים לעשות מעשה של בעלות. לקנות ממישהו מספיק לעשות מעשה של שליטה. למה? אז אני אגיד סברה. כשאתה קונה מהפקר, אז אתה צריך לעשות שני דברים. קודם כל, אתה צריך להכיל על החפץ שהוא, אני אגיד את זה בצורה של בעלי חיים, שהוא מבוית. כלומר, שהוא בשייכות בכלל, שהוא עבד, שהוא דברים בעולם של, בעולם הטבעי, אז דברים שייכים לעצמם, מה שייכים לעצמם? אין? מושג בעלות הוא מושג מלאכותי. אז קודם כל, צריכים להכניס את החפץ לעולם החברתי האנושי, שאחר כך נשאל מי הבעל. אתה צריך לשעבד אותו. אז המעשה צריך להיות מעשה בעלות, כלומר, מעשה של שיבוד. ניקח דוגמה קיצונית. יש בני אדם, בני אדם הם בני חורין. יש קניין שנקרא קניין כיבוש. אם יש מלחמה, ויש ממנו שבי, אז הופכים אנשים לעבדים. איזה מעשה, אם אני מושך מישהו, עושה הגבר, עושה משיחה, הכנסתי אותו לרשותי, אני לא יהיה אדון שלו. אני צריך קודם כל להפוך אותו לעבד. ואז הוא יהיה שייך לי, כי אני זה שפכתי אותו לעבד. אז בעבידה ומציאה, המעשה צריך להיות, חייב לתקוף עניין הבעלות עצמה, את עצם המעמד שאני ביילם והוא עבד, והוא חפץ ששייך לי. אז זה מועיל רק מעשה בעלות, ואם זה לא והוא חי, זה לא מעשה בעלות. ואז זה לא מועיל. ומכך וממכר, החפץ כבר הוא ב... יש לו בעלות. מה עושים כשמוכרים דבר? משנים את הביילם. לא משנים את החפץ. החפץ היה שייך לפלוני, עכשיו יהיה שייך לאלמוני. אז רק צריכים עכשיו לייחס את הבעלות הישנה לבן אדם חדש. עכשיו שינית את הפשט. בהפקה צריכים מעשה בעלות, במקח וממקה צריכים מעשה המייחס. מעשה המייחס מפסיק להראות שאתה שולט. לפני כן הוא שולט, עכשיו אני שולט. אז אני מחליף אותו. אז ואם זה לא באוכל, בסדר, אבל עדיין, לפני כן הוא שולט, עכשיו אני שולט. אני שולט בצורה מוזרה, כי אני אדם עם מאוד מקוריות, אבל זו עובדה שאני שולט. אז ההתייחסות של הבעלות של החפץ מתחלף. אבל בעבידה, לפני שנייחס את הבעלות אליך, קודם כל צריכים ליצור בעלות. יצירת בעלות לא עושים על ידי זה שאני שולט. במעשה בעלות עושים על ידי זה שאני מראה שאני למעלה והוא למטה. שאני עושה מעשה בעלות. מעשה בעלות צריכים לעשות רק בדרך האוכל, כפי שאמרנו לפני כן. אז ברב הייגון יש חידוש. קודם כל, בעיקרון הוא מסכים, הוא אומר ככה. הרמב״ם צודק, לא צריכים לעשות מעשה בעלות. אפשר לעשות קניין רק מצד השליטה. אם יש כבר בעלות. אבל אם אני רוצה לעשות בעלות, מתי רוצים לעשות בעלות? בדבר שאין לו בעלות, שהוא חופשי, הוא שייך לעולם הטבעי, הוא לא שייך לעולם האנושי. אז שמה, דבר שהוא הפקר, וגם אבידה זה ככה, כי הבעלות הישנה, התורה ביטלה אותה. אז עכשיו החפץ הוא כמו הפקר. אז במקרה כזה, אתה חייב לעשות דווקא מעשה בעלות. מעשה בעלות, כמו שאמרנו לפני כן, נובע מכך שאתה נראה כמו ביילם. ובמקביל, הוא נראה כמו עבד, הוא נראה כמו כפוף. אז זה רק קורה אם אני מנהיג בחמור, או מושך בגמל, ולא בצורה הפוכה. טוב, אז נסכם. מה שאני עושה עכשיו, זה שאני מסביר את כל השיטות בשיטה אחת. אמרתי, תוספות אפשר להסביר בצורה אחרת. תוספות שאומר שזה אף פעם לא עובד. כל קניין דלב אוכי לא עובד. אז אפשר להסביר שהוא אומר שכל קניין זה הצגה, וכל הצגה איננה הצגה, אם היא לא משתמשת בשפה המשותפת. אבל אי אפשר להסביר את הרמב״ם ככה, ואי אפשר להסביר את הפייגון ככה. אז לכן אני מסביר בצורה אחרת. שיש שני סוגים של הצגות. יש הצגות שמראות מעמד, ושם אי אפשר להיות במעמד בצורה שונה מהרגיל. נגיד, אם יש מישהו כתר, אז הוא מלך. ומישהו מחליט שבמקום ללבוש כתר, הוא ילבוש כיפה סרוגה, אז זה לא נקרא מלך. יש כובע של המלך, נקרא כתר. אז יש כובע של ביילם. זה נקרא להיות אלסוס. זה נקרא להיות מי שמנהיג אותו, מי שמושך אותו, מי שמגביא אותו. ויש קניין שזה לא מראה שיש לי עמדה פורמלית של בוס, של בעלים, אלא שזה מראה שאני שולט ביכולות, בתשמישים של החפץ. למה יש שני סוגים של קניינים? כי יש שני מרכיבים בכל בעלות. השם בעלים והשליטה בפועל. הברשותו והשלו, אם זוכרים את הסוגיה שלמדנו בתפיסה. זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו. גזל, אם אני גוזל ממך פרה, אז אתה שלו, אבל הגזלן הוא ברשותו, כי הוא שולט בפועל, ושניהם יש להם חצי בעלות, שניהם לא יכולים להקדיש, בצורה שלילית, כל אחד חסר משהו. והעניין של לב אוכי פוגע רק בבעלות, לא פוגעת בכלל, שליטה זה מעשית, אם אני שולט, אני שולט. בעלות אני צריך להיראות כמו ביילם. אני נראה כמו משהו אחר, אז אני לא נראה כמו ביילם. אז עכשיו המחלוקת הראשונים, מחלוקת של רב יהודה בתנקה ובגמרה, במחלוקת הראשונים זה, מתי צריכים לעשות מעשה בעלות, מתי אפשר להסתפק במעשה שליטה. אז רב הייגון, אני מתחיל לסוף, רב הייגון אומר שבעבידה חייבים מעשה בעלות. למה? כי בעבידה אין בעלות, אז קודם כל צריכים ליצור בעלות, אחר כך לייחס את זה אליך. במקח וממכר לא צריכים ליצור בעלות. הבהמה יש לה כבר בעלות. זה כמו מניה. השאלה מי רשום על המניה. אבל החפץ יש לו מניה. הוא בבעלות של. ועכשיו אנחנו צריכים למשום שם. אז כאן, השמה, לא צריכים לעשות מסע בעלות, אפשר לעשות רק שליטה. שליטה מראה שהוא מתקשר אליי, לא מתקשר אליך. ומסע שליטה, אין בעיה של אוכל. זה שיטת רב הייגון. שיטת הרמה מישה, אף פעם לא חייבים לעשות מסע בעלות. כיוון שבעלות מורכבת משני עניינים אלו, אפשר לבוא מצד השליטה. לא חייבים לעשות מצד הבעלות. אבל אם אתה בא מצד השליטה, ואני בא מצד הבעלות. לא, אם אתה בא מצד השליטה, והשני בא מצד שניהם, גם בעלות וגם שליטה, אז הוא עשה הצגה יותר טובה, אז בתחרות שבינינו הוא ירוויח ואני, הוא יקנה ואני לא. ותוספות סובר שאי אפשר לקנות בשליטה אם לא עושים גם בעלות. והוא לא מחלק בין אבידה לבין מקח וממכר. כל מי שעושה קניין צריך להראות שהוא הבעלים והוא השולט. אז לכן כל קניין של אבוכי פשוט לא מועיל. רודד כתב אותו לפני דקה, אז כנראה שזה מתייחס לדבר אחר שאמרתי, חסר דעת מקנה בעבידה. אמת, השאלה מה זה משנה. בעבידה אין דעת מקנה, אבל בכל זאת זה עובד, אפשר לקנות מהפקה. אז לא חייבים דעת מקנה, חייבים מישהו פשוט, מישהו בלבטש, או מישהו נורמלי, שלא פגש בסוגיה שרק אמרנו, יגיד שמתי צריכים דעת מקנה, כשיש בעלים ישנים, דעת מקנה הוא צריך לבטל את עצמו. אני לא יכול לקנות ממך בלי הסכמתך, אבל מעבידה ומהפקה, אני כן יכול לקנות בלי הסכמת אף אחד אחר. ובכל זאת, למדנו עכשיו ברב הייגון, שיש הבדל במייס הקניין שמשתמשים בו בלי דעת מקנה לקנות מהפקה, לבין המייס הקניין שעושים כשקונים עם דעת מקנה ממישהו. אני הייתי חושב שהמייס הקניין היא אותו דבר, כאן יש דעת וכאן אין דעת, אבל למשוך זה למשוך. להזיז, נגיד, אם היינו מוצאים נפקא מינה, לקנות מהפקה צריכים להזיז מטר, לקנות ממישהו צריכים להזיז רק שני מטר. המעשה קניין קיבל הגדרה אחרת, תשאל אותי למה. וזה מה שקרה לפי רב הייגון. לקנות מהפקר, ספוט, סוג יותר קשה, דופת יתקה צריכים לקנות בצורה המקובלת, ולקנות ממישהו אפשר לקנות בצורה לא מקובלת. אז הסברתי את זה איך שהסברתי, כי פשוט התפקיד הוא שונה. בהפקר אתה צריך גם ליצור בעלות וגם לייחס את הבעלות אל עצמך. ובמקח וממכר לא צריך ליצור בעלות. הבעלות קיימת, והיא לא משתנה, היא רק עוברת שם. רושמים שם אחר על המניה. זה כאילו יש קרקע ויש דיד, יש שטר שהוא השטר של הקרקע. יש את הרישום בטאבו. אני לא צריך לקנות את הקרקע. לקרקע יש בעלות שזה השטר, אני צריך להחליף את שמך. בשטר כתוב קרקע זה שייך לפלוני, עכשיו מוחקים, אומרים קרקע זה שייך לי. זה התפקיד בקניין עם מישהו. מייחסים את הבעלות הישנה לאדם חדש. לייחס שליטה זה מספיק, ושליטה לא צריך להיות אוכל. אבל דבר שהוא הפקר, צריכים לכתוב לו את השטר. צריכים להדביק לו את הרצועה. צריכים לרצות את אוזנו במרצע. הפעולה הזאת צריכים לעשות אוכל. כי אם לא עשית אוכל, אז לא רואים שיש כאן בעלות ביילים ועבד. לא רואים שיש כאן חפץ עם בעלות. ולכן רב הייגון אמר שזה לא מועיל בכלל. טוב, זה החלק הראשון של הסוגיה. יש שיטה רביעית שאנחנו נפגוש אותו ברשב"א, בעמוד ב'. אני אגיד את העובדות. אפשר לחשוב עליו. מתוך הרשב"א נראה גם את הסברה קצת. הרשב"א אמר שכל הבעיה הזאת שקניין לאבוכי, הוא באמת מבטא את הקניין לחלוטין, אבל רק כשקונים בהמה. כשקונים בהמה, לא מזיזים אותו בכוח. כן, אני לא גורר אותו. אני משכנע, אני משכנע אותו לזוז. נותן לו מכה, והיא מצייתת לי. כן, היא כנועה. מדובר במין בעל חי כזה, אז אפשר לרחוב עליו, אפשר להניג, אפשר למשוך. גם מושך, אתה לא מושך בחמור עם כוח. אתה נותן לו איזושהי משיכה קלה והיא זזה. שמה צריך להיות אוכל. אבל אם אתה מזיז חפץ דומם, בצורה שאף אחד לא יזיז אותו. המקרה שלו זה שלקחת חמור, וקשרת אותו, ואתה גורר אותו ברחוב. זאת לא הדרך להזיז חבו. הדרך להזיז חבו זה באמת לתת לו פקודה. אתה עושה דבר שזה מאוד לב אוכי, שם הרשב"א אומר, זה קונה. זו שיטה רביעית, נפגוש אותו, אפשר לחשוב למה הוא אומר את זה, ומישהו חושב, אז יגיד לי בסליחת השיעור שבוע הבא, אם לא, אז אנחנו נלמד אותו בתוך החמש שיטות שאנחנו נלמד בסוגיה בעמוד ב'. במקרה, בהמשך הגמרא שלנו, יש עוד מקרה של אבוכי. אני אומר, זה רק מקרה, כמו שהגמרא לא עוסקת בזה, הגמרא עוסקת בלחפש מקורות של רוכב כדיקני. אבל, למצאו עוד מקרה שזה סוג של אבוכי. ופילי פליים הדין הוא הפוך. הנה כתוב בהמשך הגמרא, אני מדלג על כמה שורות בגמרא, שהן קשורות למשהו אחר, ומגיע לתשמה הבא. תשמה. רבי אליעזר אומר, רוכב בשדה ומנהיג בעיר. קנה. רש"י כותב, רוכב בשדה בהמה של מציאה קונה ולא בעיר. ותימה מפרש לקמי, והסיבה היא בגלל, אמר רב כהנה, עוד שתי שורות, לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר. בתוך העיר, לא יודע אם זה אסור, היום אמרו שזה אסור, כן? יש חוק. אז זה לא חוק, זה מציאות. אין דרך בני אדם לרחוב בתוך העיר. כשאתה מגיע לתוך העיר, הרחובות הם צפופים, אז אתה לא דוהר על הסוס. צריכים לרדת ולמשוך אותו, הולכת איתו, למשוך או להניג, או תלוי באיזה בימה, אבל מוליכים אותו. בגלל שיש אנשים אחרים. זה לא מנומס, זה לא מקובל לרחוב בעיר. ככה כתוב. אני לא מעיד שזה נכון או לא נכון, רב כאן מעיד, אני סומך עליו. אז רב אליעזר אמר, רוכב בשד ומנהיג בעיר קנה. אז הגמרא רק מעוניין בזה שכתוב רוכב בשדה קונה. אז אתה רואה שרוכב קונה, תשובה, רוכב נעמי, מנהיג ברגלה. זה בשביל המסגרת. אבל, שואל הגמרא, רוכב בעיר, מה איתם לא קונה? אז כתוב שרוכב בשדה הוא מנהיג בעיר. רוכב בעיר לא קונה, למה לא? אם זה מודע במנהיג ברגליו, אז זה משיכה, למה זה לא קונה? אז אמר רב כהנא, לפי שאין הקש בדרך לרחוב בעיר. אז בינתיים זה בסדר. הגמרא אומרת שקניין דלב אורחי לא מועיל. לפי התוספות זה מצוין. לפי הרמב״ם זה קושיה, אגב הוא אמר שלב אורחי לבד כן קונה. אבל לפי התוספות זה מצוין. טוב, אבל הגמרא ממשיכה, זה לא מצוין אף אחד. אמר לי רב אשי לרב כהנא, אלא מייתה, הגביע ארניקי בשבת, שאין הקש בדרך להגביע ארניקי בשבת, הכי נמי דלא קני? מה, אתה אומר שכל פעם שאני עושה דבר שאנשים לא עושים זה לא קונה? אז אדם שהגביע כסף בשבת, הוא לא יקנה? כנראה זה פשוט שכן. למרות שאין דרכן שבני אדם להגביע ארנקי בשבת, כנראה בגלל שזה אסור. דרך אגב, יש כאן דיון בראשונים, למה זה אסור? מכאן רואים שזה אסור, אבל זה לא היה פשוט לראשונים. אבל מכאן רואים. לא ענייננו, זה כבר הלכות שבת. אבל זה פשוט לרמשי, ורב כהנא גם יסכים שאין דבר כזה. אם אדם עושה דבר שאנשים לא עושים, זה כן קונה. אלא מה ידע עבד עבד? וקוני. החנמי, מה ידע עבד עבד? כמו שאתה לא תפסול קניין בשבת, אז ככה אין, לא צריכים לפסול קניין רכיבה בעיר. אלא הוא נותן תירוץ אחר שלא נדון בה. אלא מקרח וממקרח סקינן, דיאמה לי קני כדרך שבנדיה מקונים. לפי רוב הראשונים, מדובר במשהו מאוד מלאכותי, מדובר במקרח וממקרח ולא בבידה, והמוכר אמר לו, אני רוצה שתקנה כמו שאנשים קונים. אז אם הוא אומר כך, אז אתה צריך לעשות את זה. ואז אמרנו שרחוב בעיר זה לא מקובל, ולכן זה לא קונה. טוב, אני לא מעוניין בתירוץ, אני מעוניין ביסוד. כי יש לכל כאן סתירה. תפיית הסוד זה סתיר. אם אני מושך בחמור, אני לא קונה. למה? כי זה לאו אוכי. ככה לא מזיזים חמור. ואם אני רוכב בעיר, אני כן קונה. כי זה לא משנה. מה, מי שיגביע ענקי בשבת לא יקנה? אז פשוט זה סתירה למושג. כאן יש דבר שכתוב אין דרכן של בני אדם לעשות. ובכל זאת קונים. ולפני 10 שורות היה כתוב שאתה מזיז בהמה לא בדרך שמזיזים אותו, אז לא קונים. לפי התוספות לא קונים בכלל, לפי הוויגון לא קונים בעבידה. לפי הרמב״ם אולי כתוב שכן קונים ולא קונים כשזה ביחד עם זה. מה צריכים להגיד? מה ההבדל? מה ההבדל בין רוכב בעיר למנהיג בגמל? שניהם לא עושים. מה ההבדל? הדל הוא ברור. מנהיג בגמל, הבעיה היא בגמל. גמלים, לא ככה מזיזים גמלים. רוכב בעיר עושה פעולה שמתאים לבהמה, נגיד זה סוס. אתה רוצה להזיז סוס, אז רוכבים עליו. זה דרך נורמלית ביותר להזיז. הנסיבות החיצוניות הופכות אצל לא מקובל. אז לפי ההסבר שאנחנו נתנו, שבסופו של דבר, וזה נכון גם אחרי התיקון שלי, השאלה אם זה הצגה טובה. אז לפי ההסבר שאמרתי, לעשות הצגה של בעלות, צריך להיות כמו שביידים עושים. אז עכשיו אני שואל, אדם שיושב על גבי סוס, ועושה ככה, הוא נראה כמו ביידים? תשובה, כן, כי ככה מזיזים סוס. לא, אבל זה בעיר. בעיר אסור. השוטרים ייתנו לך דוח, כי אתה רוכב יותר מדי מהר. בסדר, אז הוא נראה כמו אידיוט, הוא נראה כמו איזבוף, הוא נראה כמו שייגץ, אבל הוא עדיין נראה כמו ביילים. המקום לא יכול לשלול את המסר. יש כאן איזשהו מילון, קוד. מה המשמעות? אני מראה לך תמונה. אדם רוכב בסוס. מה אתה רואה? אני רואה ביילים. אתה רואה אדם רוכב על סוס בעיר. אז אתה רואה אדם שהוא נראה כמו ביילים, והוא עובר על... זה נדיר, כי הוא עובר על נימוסי התנועה, נימוסי העיר, ולכן זה מאוד נדיר לראות דבר כזה, אבל עדיין נראה כמו ביילים. זה לא ישנה את המשמעות. משמעות הדבר הוא המשמעות הכללית. ונסיבות חיצוניות לא ישנה את זה. מה שאין כן כמובן במנהיג בגמל, כי זאת לא הדרך להזיז גמל, או מושך בחמור, זה לא הדרך להזיז חמור. אז שמה אין את המשמעות. זה כנראה החילוק שעומד ביסוד הגמרא. עכשיו, כדי אולי לסבר את האוזן, אבל קצת לקלקל, ניתן דוגמה אחרת, הדוגמה של הגמרא. מי שמגביה ארנקי בשבת, זה פשוט לרבשי שזה טוב. ואני מסכים. זה באמת פשוט. למה? כי אם אתה מגביה חפץ, כאן זה חפץ דומם, אז כמעט הכל זה אורחי. אתה מגביה חפץ, אתה מראה שזה בשליטתך, ואתה הבוס שלו. כי הוא ממש בידיים שלך, הוא באוויר, והוא תלוי, ואתה הבוס. אבל זה שבת. שבת זה הרבה יותר פשוט מעיר, כן? הלא, המשמעות של הפעולה לא משתנה מיום שישי לשבת. להגיד שהשפה שלנו, שפת ההצגה, יש איזשהו משחק כזה, לא עושים, אני לא יודע מה זה נקרא בעברית, בעברית זה נקרא שווייץ, עושים משחקים, הצגות כדי להעביר מסר, כדי אתה צריך לנחש מה אני עושה. אז פתאום, השפת הסימנים הזה, אז בשבת זה שפה אחרת? ברור ששבת הוא חיצוני לחלוטין. אף אחד לא עושה את זה בשבת, אבל מי שיעשה, זה מה שהוא עושה. מי שירים ענקי בשבת, מראה שהוא הבוס שלו, וחבל שהוא עשה את זה. ואף אחד נורמלי שאני מכיר לא יעשה את זה. אבל אנחנו כולנו מבינים מה הוא עשה, כי זוכרים מה עושים בימי חול. אז רב אשי השווה, ואף אחד לא חלק עליו, השווה את היחס בין העטיפה שנקראת שבת, הרקע שנקרא שבת, השפעה שלו על המעשה, הוא לא משפיע. אז גם עטיפה הרקע שנקרא העיר, הוא חיצוני לעצם המשמעות של רכיבה על סוס. אבל הזהות של הבהמה, גמל או חמור, זה לא חיצוני למשמעות של מנהיג בחמור. מנהיג בחמור יש לו פרשנות אחרת לחלוטין ממנהיג בגמל. מנהיג בחמור זה בלון. מנהיג בגמל זה אדם שמנסה להזיז, אבל לא מופיע בתור ביידן. אני מדגיש את זה כי, טוב, זה, אולי זה אישי. אם היו שואלים אותי, אז הייתי מסכים ב-100% במקרה של שבת. לא ייתכן שנגיד אדם כותב בשבת. אז המילים מובנות, למרות שאף אחד לא כותב בשבת. אז הוא עשה פעולת כתיבה הצגתית, כלומר תקשורת הצגתית. הוא רוצה להראות לך שהוא הביילים, אז הוא הגביע ארנקי. אני הבנתי מה הוא רוצה להגיד לי, ואני כועס עליו. אבל רוכב בעיר, איכשהו, לי זה נראה חידוש הרבה יותר גדול. כי כאן זה לא איסור שבת, זה לא איסור הלכתי. זה לא מתאים לרחוב בעיר. זה כן מתאים להגביע ארנקי בשבת. זה רק אסור. אבל מי שרוכב בעיר, זה לא מה שביילים עושים. אז כנראה שאני טועה. כי רש"י לא רק שאל, אבל גם קיבלו את השאלה שלו. זנחו את מה שרב כהן אמר. אז כנראה שבכל זאת ההבדל הוא בין פנימי לחיצוני. הנהגת חמור, הנהגת גמל, המשמעות הפנימית, כי זה זהות של הבהמה, זה מקלקל את ההצגה. אבל דברים שהם חיצוניים, כמו איזה יום זה, או איזה מקום זה, אז זה גם כן נימוסי. למה לא רוכבים על סוסים בעיר? בגלל שלא מקובל, לא יפה. זה לא יקלקל את עצם המסר שבדבר, ולכן כאן זה נקרא, הלב אוכי הוא לא רלוונטי. רב כהן אמר את זה, אבל הגמרא דחתה. רב אשי דחה, וזה ירד מן התמונה. ולכן זה לא סותר את הסוגיה הקודמת שנפסק להלכה בצורת התוספות, או בצורת הרמב״ם, או בצורת רב איילון, על ידי הראשונים והפוסקים, והגמרא הזאת פוסקים כמו רב אשי, שהכל... הכל קונה, מי שבהפקר, יורא סוס של הפקר, אז הוא קופץ עליו ורוכב עליו באמצע העיר, דוהר באמצע העיר, וכולם צורקים עליו, מה אתה עושה, אידיוט? אז הוא קונה. כי זה נקרא קניין דרוכי, למרות שאין דרך שאנשים לעשות את זה באותו מקום. אבל זה כן דרך לאנשים לעשות את זה, ככה מזיזים חמור, ככה מזיזים סוס, ולכן זה קניין שהוא 100% טוב. הגמרא, תקודה אחרונה, לחזור לתחילת הגמרא הזאת. ובלזר אומר, רוכב בסדר מניק בעיר, קונה. מה הראיה? שרוכב לחוד די קוני. זה מה שכבר רצתה להביא ראיה. עונה הגמרא, מנהיג ברגליו. אוקיי? אז הכל בסדר. שאלה הגמרא שאלה מעניינת. אי הכי, היינו מניק. תרי גבני מניק. אז מה זה רוכב במנהיג בעיר? רוכב הוא גם מנהיג, הוא מנהיג ברגליו. תראה גם נראה, שואל הגמרא, אי הכי, אם לפי התירוץ שלך, רוכב בעיר מיתיימר לא קני. מה השאלה? למה הגמרא אומרת, אי הכי, אם רוכב הוא מנהיג ברגליו, למה זה לא מועיל בעיר? ואם רוכב הוא לא מנהיג ברגליו, אלא רוכב כדי ורוכב כדי גם כן קני, אז למה לא קונה בעיר? הגמרא שאלה את השאלה, מה הסיבה שרוכב בעיר לא קונה, רק אחרי שהתברר שמדובר ברוכב ומנהיג ברגליו. אבל כשחשבנו, למעניין משמע שרוכב כדי קני, אז הוא לא יהיה מנהיג מנהיג ברגליו. הוא חושב שיש קניין שנקרא רוכב בסדר, שנקרא רוכב כדי, רוכב לחודי. רק לוחב. ולא מנהיג ברגליו. אז זה בסדר שזה לא... נוהג בעיר. למה? מה הסיבה? תוספות מתייחס לשאלה הזאת, והוא אומר, קודם כל, אולי לא צריכים לגרוס את זה. יחי רוכי בעיר מיתיים אלוקני, מקום מספר 6, אי גרסינן, יחי פירושו. כלומר, אם לא גרסינן, זה יותר טוב. הגמרא סתם שאלה, בלי קשר לקודם. אחרי שהביאו את הברית, סתם הגמרא צריך לשאול, דרך אגב, למה בעיר זה לא קונה? ואמר אף כאן, אופי שאין דקן שבן אדם לרחוב בעיר. אבל מה אפשר לעשות? יש גרסה כזאת. אז תוספות מתפתל בצורה מבריקה מוצא הסבר. אי גרסין יחי פירושו. יעמד בשמה דלא מייר במנהיג ברגליו, לקח בעיר לא קני. דלא אז למחמתי. מה המקרה של רוכב לחודה לפי התוספות? אדם יושב על סוס והוא כן זז. אבל הוא לא זז בגלל שהנהגת אותו, אלא כפי שלמדנו לפני שבוע, דרכם של הסוס לזוז קצת כפי שהוא יושב עליו. אז אם זה הקניין, אני מבין למה זה לא מועיל בעיר. למה זה לא מועיל בעיר? כי זה לא קורה, ככה התוספות אומר. שבעיר, זה לא אז המחמתי, לפי שיש שם בני אדם שמדברים יחד, ויש כמה דברים באמצע הדרכים, ולכן הוא אומר, לא תזוז. אז לכן, לא קני. זה פשוט, כן? אז זה לא הלכתית. רוכב, כדי שזה קניין שהבהמה זזה קצת מאי נוחיות, כשהוא שיושב עליו, אז בעיר זה לא קני, כי במה פשוט לא תזוז, ובמות בעיר הם קבורים במקום. צריכים ממש להניג אותם כדי לזז אותם, כי יש המון מסביב. אלא אם את מנה ברגלה, וכן, אז למה אחמתי טובה, ומה היא לא קני? אוקיי. זה לא הפשט הכי פשוט בגמרא, זה לא בגלל ששינינו קניין, אלא שינינו מציאות. יש הבדל בין זוזה שנגרמת מישיבה, לבין זוזה שנגרמת בגלל הנהגה מכוונת. איפה יש הבדל? בעיר. למה יש הבדל? כי הראשון לא מצליח, והשני כן מצליח. אבל, זוכרים את הריבש? שנקרא הריצבש בשיטה מקובצת. הריבש אומר שרוכב כדי זה יושב ולא זז. ורוכב מנה ברגלה זה יושב וזז. ולפי זה, יש הבדל הלכתי. והוא מסביר את הבדל הלכתי. אי הכי רוכב בעיר, מייטאי מלוקני, פירש, בחידוש. אי אמרית בישלמד בלא מנהיג, משום אחי בסדקנה שהולכת מחמתו מפני כובד רכיבתו, שאין מפסיקין אותה עוברי דרכים, אבל בעיר זה הפשט של התוספות. ואין הוא נראה לי, אם כן אין הפרש בין סדה לעיר, אלא כל שהולכת מחמתו קנה בכל מקום, שאין הולכת מחמתו לא קנה, זה לא באמת הבדל בין, זה הבדל מציאותי, זה לא באמת הבדל, אז זה לא פשט. אלא נראה לי, דרכי פירושו, אי אמרית בישלמד ברוכב לחודי, והבהמה עומדת במקומה, כמו שהוא הסביר לפני שבוע, קונה מפני שהוא משתמש בה כדרך שאדם משתמש בבהמתו. הריבש וגם רש"ים זוכרים, המציא קניין חדש, לשבת על גבי בהמה קונה. איזה קניין זה? כל הראשונים אומרים, זה לא קניין משיכה, איך זה מוריד בכלל? אבל ריבש חושב שיש קניין כזה. נו, איזה קניין זה? מה הסיבה, מה האופי של אדם יושב על גבי סוס וקונה אותו? אם אני יושב על גבי כיסא, אני קונה אותו? אם אני דורך על ארנקי, אני קונה אותו? לא. למה יושב על סוס? רחוב, זה נקרא. למה רחוב על סוס? קונה. ברור שהוא צודק מה שהוא אומר. מה הסיבה? אם זה קונה. כל הראשונים חולקים, אבל אם זה קונה, למה זה קונה? מפני שהוא משתמש בה כדרך שאדם משתמש בבהמתו. והביא דומיה דחזקה. מה זה חזקה? חזקה זה קניין שמורה רק בקרקע. גדל, נועל ופרץ. לקנות קרקע, קרקע נוגעת בכסף, בשטר ובחזקה. מה זה חזקה? הוא עשה איזשהו תיקון. הוא נעל או הפוך. גדר, סליחה, נעל את הגדר, או הקים את הגדר, או הפוך, פרץ את הגדר. מה הוא עושה? הוא מתקן משהו. זה נקרא קניין חזקה. מה זה קניין חזקה? שהוא משתמש בה כדרך שאדם משתמש בבהמתו. הוא עושה פעולה, זה מה שאני קראתי, מייסה ביילות. הוא מתנהג כמו שביילים מתנהגים. אז אדם שמתקן תיקון כאן ועוד לקרקע, הוא הוסיף איזשהו גדר באיזשהו מקום, או פרץ, עשה חור כדי שיהיה פתח. מי עושה דברים כאלו? רק ביילים. גנבים לא עושים את זה, הם באים ורוקים את התבורה ובורחים. לאכול את התבורה איננה קניין חזקה. רק לתקן משהו. אז זה דרך ביילים. אז משום אחי, בעיר לא קנה, שאין דרך בעיר לחוף ולעמוד במקומו. קניין שהוא קורא לו דומי דחזקה, כלומר, הקניין החדש שהריבש והרשי המציאו, קניין רוכב, הוא קניין טהור של בעלות. אז כפי שכבר ראינו, בעלות שלו כדרך ביילים זה כלום. הוא לא מנהג כמו שביילים מתנהגים. שאין דרך, שזה דרך בין המשתמש, וכאן זה אין דרך. אז מי שעושה פעולה שאמור להראות שאני ביילים, פשוט שזה לא מועיל. ובעיר אין דרך לרחוב. לא כמו, בלי החילוק שאמרתי, לא. כיוון שאף אחד לא רוחב בעיר, מי שרואה אדם יושב על סוס בעיר, לא רואה ביילים, הוא רואה משוגנה. אז זה לא נקרא, אז זה לא נקרא קניין. אבל בסד הדרך הוא לרחוב ולמוד במקומו, שאינו מתבייש. וגם שעומד הפעולה ולראות בסדותיו מה הם צריכים, אז הוא מסביר למה זה מתאים, זה מתאים בשדה, כי אדם יושב על הסוס ולא זז, למה? זה הוא המפקח. כן, רואים, כולם כותפים את הכותנה, והאוברסיר, השוטרים, מה שנקרא בפרשת שמות, יושבים על הסוסים. אלא אי ים את מניק ברגלה, משיך הגמורה היא זו. ובעיר המי לא קני. תאמת סייפה, מנהיג, אף בעיר כאן. מה הוא אומר? אבל אם הוא מזיז אותנו, זה לא קונה בגלל קניין דום ידע חזקה. הוא קונה בגלל שהוא מזיז. למה הזזה קונה? כי זה שליטה, או הכנסה לרשות. עכשיו, מה זה משנה אם זה כדרך או שלא כדרך? אז שליטה זה אמיתי. ולכן, אני לא מבין למה זה לא קונה. בתירץ רב כהנא, אף על פי שהוא קנייה גמורה, כוונה קנייה גמורה זה קניין שליטה, מקום מקום, כבד של בני אדם, לרוב העיר לא קנה. ועובדה שרב אשי דחה את זה, כי זה באמת לא נכון. אז רב כהנא הציע שגם שליטה, אם עושים אותו לא כדרך, אז זה לא מועיל. זה מה שאני אמרתי בהתחלה, אולי תוספות סובר. כל פעולה סמלית צריך להיות מקובלת. אבל אז אהב המין הייתה שאם מדובר בקניין של רוחב לחודי, שלהם, של הריבש, לא של כל הראשונים. רוחב לחודי זה רק עמדה, אתה יושב על גבי הסוס, בעברית פשוטה, אתה יושב על הסוס, כן, מי יושב על הסוס? להיות למעלה. זה קניין, זה קניין שמציג בעלות פשוט שלא כדרך לא קונה. אבל השתה דאמרית שמדובר ברוחב ומנהג ברגלת, כדי שלא נביא משם ראייה של רוחב לחודי קני, רוחב ומנהג ברגלת זה קניין משיכה. קניין משיכה, חשבה הגמרא, אין בעיה של אף כדרכו. בא רב כהנא אמר שיש בעיה של אף כדרכו. בא רב אשי ואמר, לא, לא, באמת זה לא בעיה בכלל. כי אם לא צריכים בעלות, אלא רק צריכים שליטה, או שהקניין הזה עובד בצורת שליטה, כך היא עובדת, אז אין בעיה של אף כדרכו. לפחות לא בלאו כדרכו הזה, לאו כדרכו שהוא חיצוני, ולא פנימי לעמדת החמור. אז הריבש הזה הוא כל כך מצוין, זה ממש ראיה לשיטתו. הגמרא חושבת שיש הבדל בלאו אוכי, אם מדובר ברוחב כדי, או ברוחב ומנהג ברגליו. לפי התוספות, בכל ראשוני ספרד, רוחב כדי ורוחב מנהג ברגליו, שניהם הם גורמי תנועה. רק כפי שתוספות כתב לפני שבוע, אחד הוא מזז קצת, ואחד הוא זז הרבה. אז למה של הברוכי תהיה בעיה באחד מהם ולא באחד בשני? תוספות בתרץ, אין לחינמי, אין שום סיבה. הגמרא התכוונה שבעיר זה לא יזוז בכלל. אבל להזיז אותו בצורה לאו אורחי, על ידי רוחב בלי מנהג ברגליו, או רוחב עם מנהג ברגליו, זה או ששניהם טובים או שניהם לא טובים. אין שום הבדל. אז זה קשה על הגמרא, זה לא הפשט הפשוט בגמרא, אבל לפי הריבה שמדובר בשני קניינים שונים, רוחב לחודי זה, רוחב, זה קניין בלשון שלו דום יודה חזקה, בלהסבר שלו שהוא משתמש בה כדרך שאדם משתמש בבהמתו, הוא נראה לי כמו ביילים. וקניין משיכה או הנהגה ברגליו זה קניין של גרם תנועה, מה שהוא קורא מנהיג, הוא גורם בפועל לבהמה לעשות דברים. אז אומר ריבש, כאן יש הבדל עצום. זה פשוט שהראשון לא קונה כשלאו כדרכו. אפילו אם מדובר בלאו כדרכו חיצוני כמו בעיר. כי בכל זאת זה לא נראה לי כמו בעיר. אבל השני, זה דווקא חשבתי שלאו כדרכו לא תפריע. רב כהנא אמר, אז רב כהנא חידש שגם שם לאו כדרכו מפריע. ורמשי בסוף של דבר אמר שזה לא נכון. באמת, זה כמו להגביע ענקי בשבת. אז אתה בכל זאת הזזת, השתלטת, אתה קונה, מה זה אכפת לי שאף אחד לא עושה דבר כזה. וזה ההבדל בין שני הדברים. זה ממש, לדעתי זה ראיה לשיטת הריבש, טוב, תוספות הצליח להסתדר עם זה. אבל זה הגמרא היא ממש ממש יפה לפי השיטה שלנו לפני שבוע, אבל כאן הריבה שהסביר מה שהוא לא הסביר לפני שבוע. למה רוכב כדי כאן? אז הוא אומר, זה סוג אחר של קניין, זה לא דומה לקניין משיכה, הנהגה, הזזה, הזזה קצת. לא, 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 זה סוג אחר של קניין. איפה ההבדל? בפגיעות ללב רוחי. אז לפי מה שאנחנו הסברנו, זה מובן. מה נפגע מלב רוחי? הצגת בעלות. מה לא נפגע, או יחסית לא נפגע מלב רוחי? שליטה. לפי הריב"ש שמסביר, רוכב כדי שלשיטתי קנה, זה בעלות. הוא נראה כדרך שאדם משתמש בבהמתו. קניין משיכה, הנהגה, הנהגה קצת, רוכב ומנק ברגליו, כל אלו, הם לא נפגעים מלב רוחי, או פחות נפגעים מלב רוחי. למה? כי הם קנייני שליטה, והשליטה היא אמיתית, ואם שליטה אמיתית, לא אכפת לי שזו שליטה מוזרה, או שליטה, או שליטה נורמלית. אוקיי? אז במקרה, כן, לקחנו שני מקרים שונים בגמרא, הם נמצאים בשני מקומות, קישרנו ביניהם, והיסוד שהסברנו בסוגיה הראשונה, בסוגיה השנייה, כתוב שלא, היא לא באה לידי ביטוי, זה בסדר. לפי הריב"ש, זה כן באה לידי ביטוי. גם בסוגיה השנייה, ההבנה למה X נכון ו-Y לא נכון, למה מנהיג, למה רוכב שלא מנהיג ברגליו, אז בעיר לא קונה, ורוכב הוא מנהיג ברגליו. בעיר זה כן יקנה, למרות שבשני המקרים, לאו דווקא של בני איש, לעשות דבר כזה, הריב"ש הסביר כי היסוד שאנחנו הסברנו. כאן זה בעלות וכאן זה שליטה, בעלות לברוכי זה כלום, ושליטה לברוכי, אז זה באמת לא בעייתי, ולכן זה קונה אפילו בעיר. טוב, זאת הסוגיה של, כן, כמובן, זאת הסוגיה של לברוכי, עם היסוד הזה יחזור, אם אנחנו נתמיד בעוד כמה שבועות, נראה שהוא יסוד באמת מאוד חשוב, הבדל בין קנייני בעלות ובין קנייני שליטה, אבל כרגע זה הייתה מאוד יפה ברב הייגון, ואני הסברתי גם את הרמב״ם ככה, וזה מועיל גם בתוספות. והתברר אחר כך שזה גם מסביר את ההסבר, זה ההסבר של הריב"ש לשיטתו ברוכב כדי להסביר את הגמרא ברוכב בעיר. אז למדנו שני דברים, למדנו שלברוכי לא מועיל, וגם למדנו למה זה לא מועיל. כדי ללמוד למה זה לא מועיל, אז למדנו יסוד חדש לחלוטין. בענייני קניינים, שתי גישות, שתי מסלולים, שיטות כאן הן שונות, אף אחד לא צריך להסכים משהו אחר. אבל ניתוח היה אותו ניתוח. שני מסלולים בקניין, להראות בעלות, להראות שליטה, ונפקמינות מסוימים, כל ראשון בדרך אחרת, חולקים זה על זה, מתי מסתמשים במסלול אחד, מתי מסתמשים במסלול שני, האם צריכים לשמש בשתי מסלולים גם יחד, ובזה ניתחנו את כל השיטות, כל אבת השיטות בסופו של דבר, שהסתובבו לנו בין הרגליים בתוך הסוגיה הכפולה הזאת שמופיע בעמוד אחד בתת עמוד א', שני חלקים, עסק בקניינים דלב אוכל. יש שאלות או הערות? ובזאת השם אנחנו נתראה בשבוע הבא.